שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. המאזינים בארץ ובחול, אנחנו בזמן מיוחד, ערב ט"ו בשבט, לקראת היום הזה שהוא יום מיוחד במינו, יום מסוגל לכמה עניינים, ומיד נגיע גם לנושא הכל כך חשוב שהוא גם אחד התוצאות של היום הזה, יום ששערי שמיים פתוחים לתפילה על זרע של קיימה. מיד נסביר, על כל פנים כך כתוב בספרי קדמונים, מביא את זה בשער, בספר שערי שכר, שער יששכר. מי שירצה יעיין שם, במאמר פרי עץ, אות ב', מקובל מצדיקים, שבט"ו בשבט הוא הזמן המסוגל להמשיך ישועה, להיפקד בזרע של קיימה. זמן מיוחד שקשור לאילן, לפרי האילן, וזה הזמן שבו מגלים לנו בעלי יודעי חן, חן חוכמת נסתר, שהוא מיוחד במינו להתפלל, לבקש על המשך שרשרת הדורות ולהיפקד בזרע של קיימה. כל פנים נתחיל קודם מהעניין המרכזי של החודש הזה ועניינו של היום הזה. כידוע, יש איזה רמז מיוחד, כפי שכולם יודעים, כתוב במשנה, במסכת ראש השנה, שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, לפי דעת בית הלל, לאילן. והמשמעות ההלכתית של העניין הזה הוא כמובן לגבי הנושא של קביעת שנות מעשר, שנות עורלה, לגבי אילנות, אז עולה השרף באילנות, ואז משייכים את האילן, לאותה שנה, לעניין אותו נושא הלכתי. אבל, כידוע, מסתעפים מזה רמזים שונים כדרכה של תורה, כפטיש יפוצץ סלע, דברים מסתעפים לעניינים נוספים, ואחד הרמזים כתב רבינו, בני יששכר, מי שירצה יעיין, בני יששכר במאמרו בנושא ראש השנה לאילנות, ודייק את הדיוק הידוע, שהמילה לאילנות לא כתוב במשנה, אלא במשנה כתוב באחד בשבט ראש השנה לאילן, כך אומרת המשנה, וכבר דייקו מדוע לא כתוב לאילנות. לכאורה היה מן המקום לדבר בלשון רבים. אז כאן הוא הולך בשני כיוונים. הכיוון האחד הוא הכיוון היותר מפורסם, שהכוונה היא לאילן הידוע ששמו אתרוג. אילן מפורסם, אילן שהתורה לקחה אותו כמצווה מהתורה, כאחד מארבעת המינים. המין הזה שנקרא אתרוג, וזה הזמן שבו אותו אתרוג שנזכה בו בעזרת השם בחג הסוכות הבא עלינו לטובה, הוא מבשיל, עולה בו השרף בתקופה הזאת, עד כדי שרבינו אחידה בספר לשון חכמים, בחלק א' בסימן למד ז', כתב שכיוון שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, על כן הוא אומר, טוב ונכון לומר ביום ט"ו בשבט בשחרית, פסוקים אלו הוא בקשה מיוחדת שהוא הביא, ויש קבלה ביד חכמי אשכנז לבקש בט"ו בשבט בצורה מפורטת על האתרוג שהזדמן לעם ישראל ולא, שיהיה אתרוג טוב, כשר ויפה בחג, ואפילו כפי שאמרנו יש תפילה מיוחדת, נקרא אולי את תמציתה, והיא רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך את כל האילנות של האתרוג להוציא פירותיהם באיתם, ויוציאו אתרוגים טובים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום, ולא יעלה בהם שום חזזית, ויהיו שלימים, ולא יהיה בהם שום חיסרון, ואפילו הקיצת קוץ, ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל, אחינו בכל מקום שהם, לקיים בהם מצוות נטילה עם הלולב בחג הסוכות, שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום, כאשר ציוויתנו בתורתך על ידי משה עבדך, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ויהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעזרנו ותסייענו לקיים מצווה זו של נטילת לולה והדס והערבה והתרוג, כתקנה בזמנה בחג הסוכות, שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לבב, ותזמין לנו אתרוג יפה ונקי ושלם וקשר כהלכתו. ויהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני האילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים וטובים, שמנים וטובים, ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים, כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל, לקיים בו מצוות קידוש ומצוות הבדלה בשבתות וימים טובים, והתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, יהיו לרצון עם ריפי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. כאן מדובר על הבקשה, על האילן הידוע, ועל כך כותב רבינו צבי הירש אלימלך מדינוב, בספרו בני יששכר, שיש כאן רמז כידוע לנושא הזה, של ראש השנה לאילן, יש לרמז מה שקיבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר, שיזמין השם יתברך בעת המצטרך למצווה. וזה היום שהשרף עולה באילנות, כפי הזכות של כל אחד ואחד, ומה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא על ראשית יסוד הצמיחה, שיזדמן לו לעת המצטרך על ידי השם יתברך את הפרי עץ הדר, ותפילתו תעשה פירות. וזה רמז התנא הקדוש באומרו במשנה, ראש השנה לאילן, להורות על האילן הידוע, המיוחד, המבואר בתורה, למצווה. זה חלק אחד, וכאן הייתי רוצה לומר שמבארים, שמבואר כאן, שכידוע אתרוג הוא רומז ללב, כידוע ארבעת המינים הם רומזים לארבע איברי יסוד של האדם, אתרוג כנגד הלב, וההדס, העלה של הדס דומה לעין, והעלה של הערבה דומה לשפתיים, והלולב הוא כנגד חוט השדרה, שבעצם זה המוח, שהוא כמובן יונק למעלה עד המוח, ומשם מזרים את החיות לכל הגוף. ואלה איברי היסוד של האדם, מוח ולב, עיניים ופה. והלב הוא, כפי שאומר הפסוק, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. תפילה על האתרוג פירושו תפילה על הלב. שהלב יהיה תקין, שהלב יהיה בריא, שהלב יהיה מרגיש, ויהיה באמת במקסימום האפשרי, רחמנה לבלי בבי, כידוע שהתורה מתחילה באות ב' ומסתיימת באות למד בראשית ברא אלוקים, ומסתיימת בלעיני כל ישראל, רחמנה לי בבי. עיקר המציאות שנדרשת היא שאדם לא ישכח את המהות הפנימית שלו, שהיא הלב, שאיתי הלב יהיה משועבד, לשעבד ליבנו לעבודתו יתברך שמו. אז ייתכן שבתוך התפילה על האתרוג, יש גם את התפילה על הרמזים שהאתרוג רומז להם, ובין השאר הוא רומז גם על הנושא של הלב. ואני רוצה רק להזכיר שכידוע, סטייפלר כתב את זה בספרו, שאתרוג זה ראשי תיבות של המילים אמונה שלמה, אמונה, תשובה, רפואה, גאולה. אתרוג, א', אמונה, ת', תשובה, ר', רפואה, ג', גאולה. ארבעת המושגים האלה הם מושגים שבלשון של דברי חז"ל מוצמדת להם המילה שלמה. אמונה שלמה, רפואה שלמה, גאולה שלמה, וכמובן תשובה שלמה. שלמה, ללא בלטלך, כפי שאומרים על אתרוג, ללא כתמים שונים, ללא שום חסרים, ללא שום חזזיות, שהדבר יהיה שלם. שלם פירושו שהוא קיים, שהוא לא נסוג לאחוריו, כפי שהרמב״ם אומר על תשובה שלמה. מה נקרא תשובה שלמה? שהבורא יעיד עליו, בורא נקרא יודע תעלומות, שבוחן כליות ולב, ויעיד עליו שלא יחזור לזה החטא לעולם. אם הוא יהיה כמובן בנסיבות, בסיטואציה הרוחנית הגבוהה הזו, לא ישוב לזה החטא לעולם. הוא רומם את עצמו בימי התשובה לגובה כזה, שבגובה כזה שום חטא לא יפתה אותו. זה נקרא תשובה שלמה, שלא ישוב לדבר הזה לעולם. כנ"ל רפואה שלמה, שלא יחזור למחלה הזו לעולם, אלא ישוב לבריאותו השלמה. וזה נקרא גם כן אמונה שלמה, שהאמונה תהיה אמיתית, סופית ומוחלטת, ללא נסיגות. וזה בדיוק העניין של גאולה שלמה, שהגאולה תהיה סופית, לא כמו גאולת מצרים שלאחריה היו שוב גלויות של בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, אלא הגאולה תהיה שלמה ללא גלות אחריה, ללא גלות אחריה, וזה הראשי תיבות של המילה אתרוג. מבקשים בט"ו בשבט על אתרוג שלם, כלומר על אמונה שלמה, על תשובה שלמה, על רפואה שלמה ועל כמובן גאולה שלמה. זה ברובד הראשוני שרבינו בעל בני יששכר מדבר על אילן, במשמעות של האילן בהי הידיעה, אילן הידוע שנקרא אתרוג. אבל יש עוד משמעות למילה אילן, וגם עליה מדבר בני יששכר שם באות, במאמר בית ראש השנה לאילנות באות ג', והוא שבורא העולם נקרא אילן. אחד התוארים, אחד הכינויים, אחד הרמזים לבורא העולם זה אילן, משום שאילן הוא בגמטריה כידוע 91, א' י' 11, עוד ל' עוד 30, 41, ונון בסוף זה 50, 41 ועוד 50, זה 91, 91 זה מספר מפורסם וידוע, דיברנו עליו כאן בעבר. 91 הוא מספר שהוא מאוד מרכזי ביהדות על פי תורת הפנים, וזה כמו המילה צה, צה צדיק א', זה הגמטריה של כמה מושגי יסוד כמו אמן, אמן זה גם א' ממנון 91, כמו סוכה, סמך וו כף ה', גם כן 91, וגם מלאך. מהם למד א' כף, ו-91 מה עניינו? עניינו הוא הצירוף של שני השמות המרכזיים של בורא העולם בגמטריה שלהם. שם המפורש הוא י' כ' ו' כ', שזה הוויה, שהוא נותן בגמטריה 26, ושם נוסף שאנחנו מרבים להשתמש בו זה א' ד' נ' י' אדון. א' ד' נ' י' זה 65. 65 ועוד 26, 91. מה המשמעות של השילוב הזה? שרואים את זה בהמון סידורים עם כוונת השמות, בהרבה סידורים של עדות המזרח. למעלה בכל עמוד יש שילוב של הוויה ועדנות. האות הראשונה מהוויה, י', אחרי זה האות הראשונה מהעדנות, א', לאחר מכן האות השנייה מהוויה, ה', אחרי זה האות השנייה בעדנות, ד', זה נקרא לייחד קודש הבריך ושכינתי. המשמעות בפשטות שנבין את זה בצורה הכי פשוטה היא ששם הוויה מורה על השליטה של הבורא על הטבע והאפשרות לשנות את הטבע, כפי שקראנו בשבת פרשת וערה. ושמי הוויה לא נודעתי להם, הבורא התוודע למשה רבינו בעיקר השם הזה שהוא משדד מערכות, הופך את כל הטבע למשהו הפוך, לוקח את כל מערכות היסוד של המים בעולם והופך אותם לדם, לדם אמיתי. הופך את כל האפר בעולם, הופך אותם לכינים. לוקח את יסוד האוויר והרוח ומשנה אותו לעשות שלום בין האש לרוח, ואש מתלקחת בתוך הברד. מים עושים שלום עם האש, רוח מביאה הרבה מכל פינה בעולם, הרוח נהפכת למשהו משיש שניתן למשש אותו וימש חושך, כפי שקראנו השבת בפרשת בו, ניתן למשש אותו. הבורא משנה את יסודי הבריאה. רק מישהו בעל הבית שעשה את האש, רוח, מים, אפר, ארבע יסודות הבריאה, הרמה, רק מי שיצר אותם, הוא יודע את הסוד לשנות אותם. ושינו בעשרת המכות את כל יסודות הבריאה, וזה שם הוויה. יכול להיות שהאיש הזה היה לפני דקה חולה במחלה קשה ביותר, אבל אם הוא תחת הנהגת שם הוויה, עושים לו CT או MRI חדש, ובאמר החדש נקי לחלוטין. כאן פעל כוח שנקרא הנהגת יוד קי וו קי. הוא היה נתון להנהגה שמעל הטבע. לעומת זה יש שם אחר, שהוא הנהגת הטבע, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור, שזה עדנות. א', ד', נ', י', שם שגילה אותו אברהם אבינו, שגילה את הבורא בטבע. הפעם הראשונה שהשם הזה כתוב בתורה, זה בפרשת לך לך, באברהם אבינו שאמר, עדנות במה אדע כי ירשנה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, שעד אברהם אבינו לא היה מי שגילה את השם הזה, כלומר, הכיר אותו, חשף אותו, ראה אותו בחוש בעולם הזה. והוא אברהם אבינו שגילה את האלוקות בתוך הטבע, התבונן בשמש, בירח, בגרמי השמיים, בגלגל העין של אדם, בלב, בלבלב, בכבד, בעלה, בגזע של עץ, וראה את הבורא בטבע. וזה נקרא בחינת אדנות. אדון הכל. ויעמידם לעד לעונם, חוק נתן ולא יעבור. טבע זה מלשון טביעת אצבעות. הטביעת אצבעות של האלוקים מונחת וטבועה בכל דבר בבריאה. כל דבר בבריאה צועק מישהו עשה אותי. לכן במקובלים כתוב שהטבע בגמטריה 86, כמניין הלוקים, היטט בית עין, הטבע, בגמטריה 86, היטט זה 5 ועוד 9 זה 14, בית זה עוד 2, 14 ועוד 2 זה 16, ועין בסוף זה 70, 16 ועוד 70, 86. זה בדיוק הגמטריה של אלוקים. א' למד זה 31, ה' עוד 5, 31 ועוד 5 זה 36, י' ומ' זה 50, 36 ועוד 50, 86. אלוקים כתוב בזוהר זה שתי מילים בנות שלוש ושתי אותיות. מי אלה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי אלה, אדוני, מי הבעל הבית על הנגיף הזה? מי הבעל הבית על המוחות שמנסות במכוני מדע שונים בעולם לפענח האם החיסון עונה גם למוטציות החדשות או לא? מי נותן את המוח הזה שמייצר את החשיבה הזו? זה נקרא אלוקים בגמטריה 86, הטבע בגמטריה 86. כלומר, השליטה האלוקית והיציקה של מערכות הטבע, שהבורא חפץ באופן בסיסי לנהל את עולמו במערכות הטבע. השילוב בין הוויה ועדנות, עדנות אמרנו 65, א' ד' נ' י' אדון הכל, והוויה 26 נותן 91. כלומר, אין הבדל אצל יהודי בין טבע למעל הטבע. יהודי זה כמו אותו רבי חנינה בן דוסה, שרבי חנינה בן דוסה, שביתו בטעות שמה חומץ לקראת הדלקת נרות של שבת במקום, היא במקום שמן, וחששה שהם ישרו בעלתה כל השבת, אמר לאבא שלה, אל תדאגי, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. מי שאמר, ברוך שאמר, בעשרה מאמרות נברא העולם. רבי חנינה בן דוסה, כשרואה שמן דולק, הוא מתפעל באותה רמה, אבל באותה רמה, אבל בדיוק כמו שהוא רואה, כמו מצב שהוא רואה בו חומץ שדולק. משום שכשהוא רואה שמן דולק, הוא מבין שיש פה דבר השם, מאמר של אלוקים, מחיה מתים במאמרו, בעשרה מאמרות, ויומר אלוקים יהי אור, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבעם, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כשהוא רואה שמן דולק, הוא מתפעל באותה רמה, אבל ממש באותה רמה כמו חומץ שדולק. מי שחי בגובה הזה הוא 91. הוא מה שנקרא צה. הבורא אמר לאברהם אבינו, צה מהצטגנינות שלך. צה מההתנהלות תחת מערכת הטבע, הכוכבים. אתה שייך מעל הטבע. אצלך אין הבדל בין טבע ללא טבע. נכון, אברהם אבינו לפי מערכת הכוכבים, הוא נולד במצב שבו הוא יהיה עקר לב בר תולדה. הנה פה אנחנו מגיעים לטוב שבט עם הקשר לזרע של קיימה ולשערי שמיים פתוחים להתפלל ולבכות על זרע של קיימה. אתה שייך לצה, לאילן. אצלך אין הבדל בין טבע למעל הטבע. אתה לא קשור למערכות האלה. צא מהצטגננות שלך, אתה שייך לצדיק א'. המילה צא כתובה בעוד שני מקומות, בתורה שבכתב זה נאמר בהקשר למלחמת עמלק, שמשה רבנו אומר ליהושע, בסוף פרשת בשלח, פרשת השבוע שעוסקת בשירת הים, גם כן ניסים מעל הטבע, פרשת המן, כוח הפרנסה, כדי כידוע, יום שלישי לפרשת בשלח, הוא זמן מסוגל לבקש על פרנסה, וגם עוסקת במלחמת עמלק. שלושת המערכות האלה, שורשם אחד, הנושא של קריאת ים סוף, הנושא של פרנסה משמיים, והנושא של מלחמת עמלק, שורשם ביסוד אחד, צא. זו המילה שאמר משה רבינו ליהושע בן נון. ויאמר משה ליהושע, צא ילחם בעמלק, ואנוכי ניצא מחר. בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, ואנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. מה זה המילה צא? המילה צא נראית פה מיותרת, לא? שיגיד משה ליהושע, ויאמר משה ליהושע, ילחם בעמלק מחר. מה זה צא? צא פירושו עמלק מולק. עמלק זה כוח שעניינו קרי. קרי פירושו מקריות. מקריות, סטטיסטיקות, כך וכך אחוזים של כך, כך וכך אחוזים בגרמניה, בהולנד, הכל התייחסות לניתוק מאלוקים. מליקה, המלק מולק, הוא מפריד בין הראש לגוף. ההפרדה הזו היא הייתה כבר אצל הסבא שלו. אבא של המלק זה כידוע אליפז, אמא שלו היא תימנה, וסבא שלו זה אבא של אליפז, עשיו. עשיו סופו גילה על מהותו. הוא נחרט ראשו על ידי חושים בן דן, ראשו התגלגל לכיוון מערת המכפלה, קבור שם עד היום הזה, ואילו גופו מתפזר לכל מקום אחר. מה משמעות ההפרדה הזו בין הראש לגוף? כותב הרב אליהו אליעזר דסלר בספרו מכתב מאליהו, שההפרדה הזו פירושו, זו המהות שלו. הוא מפריד בין השגת השכל, בחינת תפילין של ראש, לבין ביצוע וניהול חיי המעשה. הוא מודע לזה שיש בורא לעולם, ייתכן. זה לא אומר שהכופרים והמרוחקים, המנותקים, מתכחשים למציאות של כוח עליון, אלא אין לכוח הזה שום השפעה מעשית על החיים המעשיים שלהם. מליקה מוחלטת בין הראש לגוף, ניתוק מוחלט. אני פועל לפי סטטיסטיקות, אמבות, מיקרובים, דרכי הטבע. אני מתעלם מהמקור, מהראש, מהבחינה העליונה. זאת המליקה. עשיו היה מבחינת השגת השכל כמו האבות הקדושים, לכן ראשו נתגלגל למקומם של האבות הקדושים. בל נשכח שעשיו היה מיוחס ביותר, בניגוד גמור לישמעאל, שישמעאל היה בן האמה. בן האמה פירושו מתייחס להגר, אין לו שום ייחוס לאברהם אבינו. ולד שפחה כמותה, אומרים חזל, ובלד השפחה. מה שאין כן, עשיו הוא בן של יצחק ורבקה, הוא מיוחס ביותר, ממש מיוחס, אבל הוא הגיע למדרגת האבות הקדושים רק מבחינת השגת השכל. מבחינת הראש, השגת השכל, תפיסת ההשגה המופשטת הרציונלית, הוא הגיע למדרגת האבות הקדושים, ולכן ראשו נתגלגל למקומם של האבות הקדושים, שם במערת המכפלה בקריית ארבע בחברון. אבל הוא לא יפנים, הוא לא יתמיע, הוא לא ביצע את מה שנקרא ניסה לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים. ולכן ההפרדה הזו באה לידי ביטוי עד היום בכל התלמידים של אותו עשיו, המלאק, הנכד שלו, אשר קרחה בדרך. קרי מלשון מקרה, קרי מלשון תומעה, קרי מלשון קרירות, כך אומר רשי את שלושת הפירושים האלה בפרשת זכירת מעשה עמלק, פרשת זכור בסוף פרשת כי תצא. העניין שלו זה לחיות חיים, מה שנקרא היום ספונטני, טבעי, זורם, להתעלם מהגורם המרכזי ביותר שמפעיל את כל המערכות, מביצי קינים ועד קרני רעמים, ממדיניות וכלכלה ורפואה וטכנולוגיה, עד אחרון הפוליטיקאים ואחרון הנגיפים. התעלמות מוחלטת מהעיקר, זה פשוט להיות מטורף לגמרי, מנותק לחלוטין במעטה פרופסורי, במעטה אקדמי, במעטה שנראה מאוד אינטליגנטי ואינטלקטואלי. אין לך טירוף גדול מזה, להתייחס לבריאה ולהתעלם מהמוקד המרכזי, וזו הבחינה של המליקה של המלאק. ההתגברות על הכוח הרע הזה, של הקרירות הזו שמביאה לקרי, למקרה, לקרירות, זה כמובן המילה צה. להבין אצלנו אין הבדל, כך אמר רבינו החזון איש. אצלי אין שום הבדל בין טבע לנס, אלא שטבע זה רצון השם היותר תדיר, ונס הוא רצון השם הפחות תדיר. אבל הכל אצלי מעשה רצון השם. רצון זה אותיות צינור, כידוע. רצון ריש צדיק וו נון, אותיות צינור, צדיק נון וו ריש. צינור החמצן שמחבר את הבריאה למי שמזרים לה את החמצן. רצון השם, רצונך, היטיבה ברצונך את ציון, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו, ומשביע לכל חי רצון, חיים ברצונו. הרצון האלוקי הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. לכן, כשבאים להילחם עם המלאק, זה לא מאבק בין טילים וטנקים ו-F-35 ומסוקי אפאצ'י, או מסוקים יותר משוכללים, אלא המאבק הוא למעלה, כמו שאומר רש"י בברכות י"ז. המאבק הוא בין הכוחות הרוחניים שנמצאים באומה הזו למעלה, לבין הכוחות השניים. אנחנו רוצים ומבינים שהשורש הוא בעילת כל העילות, סיבת כל הסיבות, שליט ותקיף בכל העולמות. וזו הבחינה שנקראת צה. צה ילחם בעמלק, אומר משה רבנו ליהושע בן נון, תילחם עם הכוח הזה של צדיק א', של הוויה ועדנות. במילה סוכה זה מתבטא באופן בולט, כך אומר רבנו שמואל קיידנובר בספרו קו הישר, שם הוא כותב שהמילה סוכה, אותיות חיצוניות של המילה סוכה זה סמך ה', סמך ה' זה הגמטריה 65 של המילה עדנות, א' ד' נ' י', ואילו האותיות הפנימיות של המילה סוכה זה חף וו, חף וו זה 26, זה הגמטריה של שם י' כי וו כי. כלומר, מבחוץ נראה לך שזה פועל לפי כללים, לפי סטטיסטיקות. יש להם בעיה, מתחילה מוטציה בריטית. מאיימת פתאום איזו מוטציה אפריקנית, יפנית, ברזילאית. אז מה עושים עכשיו? אין מידע, אין כללים. מתחילים לארגן עוד פעם מענה סטטיסטי כזה ועובדים. אצלנו אין שום התייחסות אלא לשורש השורשים של הכל. אצלנו הכל, כפי שאמר הרמב״ם שסיכם את העיקר הזה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הבירועים, כולל כל המוטציות, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש למי שיעבור על מצוותיו. מכאן מתחיל הכל, וזה המסר שאנחנו רוצים להדגיש. ראש השנה לאילן. אתה רוצה יהושע להילחם באמלק? תתחזק בבחינה שנקראת 91. צה. צה, הוויה עדנות. אין אצלנו הבדל בין שמן שדולק לבין חומץ שדולק. הכל מאיתו יתברך, אלא רצונו יתברך להניג את עולמו בדרך כלל, בהנהגת א' ד' נ' י', לכן מכוונים לזה כשעושים ברכות הנהנים, כתוב בשלוחן ערוך, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו, לכוון אדנות, אדון הטבע, אדון התפוח, אדון האבוקדו, אדון התבועה, אדון החיטה, וכן הלאה. אבל יש מקרים חריגים, יש הנהגות שלפעמים הבורא מצרף גם הנהגה שמעל הטבע, כפי שהיא באה לידי גילוי, בתקופה הזו שאנחנו קוראים עליה בפרשיות הקריאה של השבוע, ביציאת מצרים, בשידוד כל המערכות כולם למען המטרה האלוקית, שלמען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, למען תדע כי אני הוויה, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, היסוד של ההשגחה. כי על פי זה ראש השנה לאילן, הרמז הוא שעכשיו שיש את ההיווצרות של ראשית המערכת של הצמיחה, האילנות נראות מבחינה חושית, אנחנו רואים אילנות קרחים לחלוטין מכל עלה, מכל פרי. נחכה כמעט בעזרת השם עוד כחודשיים, בעזרת השם בפסח הבא עלינו לטובה נראה אילנות פורחים, לברך עליהם את ברכת האילנות שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם. מה קרה? האילן היה קרח לגמרי. מי שינה אותו? מי פתאום הטעין עליו עלים, פרחים, את כל המערכות של הפירות הבסיסיים? מאיפה? אדוני, תתפעל קצת, תפסיק להיות כזה גוש קור של המלאק, גוש קרח של קורח, קרח, אלא תתפעל, תהיה קצת יותר אש קודש, שלאבת אש השם, בחינת בית יעקב אש ובית יוסף להווה, וזה יגרום לבית עשיו, לכוח המעלקי שהוא קש להיחלות מן העולם. זאת הבחינה הראשונה שאנחנו רוצים להדגיש בנושא של ראש השנה לאילן. אבל ישנה בחינה נוספת שאותה יש להדגיש. מזלו של חודש שבט הוא מזל דלי, כידוע. כידוע, ישנו ספר שחיבר אותו אברהם אבינו, יש אומרים שאדם הראשון חיבר אותו, ערך אותו רבי עקיבא לפי פרקים ומשניות. לפרק לספר הזה נקוראים ספר יצירה, ויש לו פירוש של רעבד ופירוש אגרה. ובספר הזה הוא ספר מיוחד במינו, שמי שיודע יכול לברוא איתו בן אדם, כמו גולם שאין לו כוח דיבור, אבל יכול לברוא איתו צורת אדם, וגם בעלי חיים, והמון דברים ניתן לעשות עם ספר יצירה, עד כדי כך שבספר במשנה ברורה, חפץ חיים מביא דיון, האם מותר לצרף למניין אדם שנברא בספר יצירה, מביא ומציין לתשובות חכם צבי בנושא הזה. זאת אומרת, יש דבר כזה, כן? לפליאת אנשי האקדמיה ואנשי האוניברסיטאות השונים ולצורה שאולי מפליאה אותם ומדהימה אותם, כן, יש לנו, אנחנו יודעים את שורשי הבריאה ואנחנו מקורבים לבורא העולם, והוא גילה לנו בתורתו הקדושה את כל הסודות כולם. שם בספר יצירה, בפרק ה' משנה י' מביא הבני ססחר, כתוב שכל חודש יש לו איזושהי פעולה שמייחדת אותו, והוא מכוון כנגד שבט מסוים, ויש אות מסוימת שהאות הזו היא האות שמכוונת כנגד סודות החודש הזה. אז מהי האות שמכוונת כנגד חודש שבט? צדיק. איזה פעולה? לאיתה, לאיתה. על איתהו לרשע וימות, על איתי נינה. כמו שיש חודשים שהפעולה שמציינת אותם זה הילוך, הרהור, כן? יש פעולות שונות. כך יש גם לאיתה, מיד נסביר, והמזל שלו בעולם הוא דלי. ושבט זה החודש המדובר, קורכבן בנפש, אני רוצה לומר, נקרא את הלשון, המליך אות צדיק בלאיתה, האות של שבט זה צדיק, הפעולה של שבט זה לאיתה, והמזל שלו דלי בחודש שבט, ועוד דברים. אני רוצה להתייחס לנושא של המזל של דלי, ופה הייתי רוצה להדגיש את מה שכותב רבינו בני יששכר, שדלי הוא המזל של עם ישראל. למרות שכתוב שאין מזל לישראל, הכוונה היא שהם יכולים לשנות את המזל על ידי חיזוק בתורה ובתפילה, אבל בסיס יש. ועניינו של דלי הוא, העניין של דלי, הרמז של דלי רומז אותו הוא, העניין של התרוממות. דלו דלה לנו את הצון. הרוממך השם כי דיליטני. לדלות פירושו, להמשיך, להתרומם, להפיץ, להרחיב. זה מה שנאמר גם אצל אליעזר, דולה ומשקה. אליעזר היה עבד אברהם, היה ראש הישיבה שהפיץ את תורתו של אברהם אבינו, את ניפוץ האלילויות והפסילים והאמונה בכל אחד יחיד ומיוחד, ועליו נאמר שבן משק ביתו של אברהם הוא דמשק אליעזר, ודמשק, אומרים חז"ל, דולה משקה, זה הנוטריקון של המילה דמשק, דולה דלד ומם שינקוף משקה, מתורת רבו לאחרים. היסוד של הכוח הזה שיש אותו בחודש שבט, שהוא כנגד אשר, זה השבט שמכוון כנגד שבט, שבט אשר, אשר הוא האחד לפני האחרון בסדר הדגלים, והאחד לפני האחרון ברבעון הזה של דן, אשר ונפתלי, אז האחרון הוא בעצם שבט אשר, שהוא גם כן קשור לתורה, שמן רומז לתורה, מאשר שמינה לחמו והוא ייתן מעדני מלך, תובל בשמן רגלו, הרואה שמן בחלום, יצפה לחוכמה, תורה, מנורה בדרום. הנקודה של השר והעניין של דלי הוא היכולת להתרומם, היכולת לצאת גם ממעמקים, מבחינה של אלמלא נפלתי לא קמתי, שבע יפול צדיק וקם, את שרה היא ליעקב וממנה יבשע, וממנה אומר שפת אמת אותיות ומהמן יבשע. גם כשנמצאים בצרה חמורה ביותר של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב-13 לחודש, 12 או חודש אדר ושללם לבוז, גם מהמצב הקטסטרופלי הזה שכל אומות העולם נתכנסו ונאגדו יחד על השם ועל משיחו, יש מוצא. הועיל ואנחנו קשורים ביסוד היסודות, בעיקר העיקרים, במקור החיים שהוא בורא העולם. דלי הזה הוא בא להורות לנו, וזה נותן לנו תקווה גדולה במצב הכל כך קשה שעם ישראל נתון בו, בשמועות שאנחנו שומעים על כל כך הרבה חולים שצריכים רפואות וישועות, וגדולי תורה ותלמידי חכמים, והבורא מאותת ומאותת ומאותת. זה הזמן, בזמן הזה שאנחנו קוראים בתורה על היציאה ממצרים, על האפשרות לצאת אפילו ממתת שערי טומאה. רק נשנס מותניים, נבקש מבורא העולם ביום ט"ו בשבט, היום שבו אנחנו מבקשים על התרוממות, על דלי, דלו דלה לנו את הצון, על הכוח להתרומם. דלי זה גם אותיות ילד, ילד דלי בגמטריה 44, בגמטריה אב אם, אב אם זה 44. זה הזמן שוב להתפלל על זרע של קיימה, יש גם בנושא הזה הרבה מצוקה והמון המון זוגות שהם חסוכי בנים, וזה הזמן לבקש עליהם, על דלי אותיות ילד, ולנסות להתרומם, לבקש מהבורא, כן, הגעתי בבחינה של מאין, אז יבוא עזרי. שיר למעלות, תשא עיניי אל הערים, אומרים חזן, אל תקרי אל הערים, אלא אל ההורים, אל ההורים, אל השורשים שלנו, גבעות אשורנו. אני רוצה לבקש מההורים שלי, מהשורשים שלי, תעזרו לי לצאת מהבוץ הזה, אני רוצה להתרומם, תעזרו לי כדי שאני אוכל להפך לעץ עושה פרי, למלא עלים, ענפים ופירות מתוקים, בתורה, במצוות, במעשים טובים, בלב בריא. זה התפילה שלנו, אני רוצה לסיים בבקשה, לבורא העולם, אנא, שלח אורך וזכה ועמיתך עלינו, יגלה ותגלה ותראה מלכותך עלינו בזמן קרוב, נראה כבר את הישועה בקרוב, ונראה בעזרת השם את עם ישראל חוזר למקומו, לשמחתו, לגובהו האמיתי, תאיר את האור החדש על ציון, ושכולנו נזכה במהרה לאורו, להתרוג אמונה שלמה, תשובה שלמה, רפואה שלמה וגאולה שלמה בקרוב, בלי שום בלט הלך, בצורה מלאה ושלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. חזקים, מחוברים, משדרים כל חי. היד החזקה, פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
שלום למאזינים. לפני גמר שידוך יש דברים שחייבים לספר לצד השני, כגון מחלות או בעיות אחרות שעלולות להשפיע על המשך החיים. אבל נניח שאדם בצעירותו חטא והתנהג שלא כראוי, ולאחר מכן שב בתשובה. האם עליו לספר למשודכת העתידית על מעללי העבר? ההכרעה בפוסקים היא שלו. כיוון שהוא עשה תשובה על חטאו, החטא התכפר ונמחק, ואין שום צורך להזכיר אותו. והנה, בפרק היומי, פרק ד' מהלכות העניות, אנחנו מגלים שלא הכל נמחק לגמרי, לכאורה. שכך כותב הרמב״ם על החזן העובר לפני התיבה בתענית ציבור. ואיזה הוא ראוי להתפלל בתעניות אלו? איש שהוא רגיל בתפילה ורגיל לקרות בתורה, וכאן מונה הרמב״ם עוד כמה וכמה תנאים, וביניהם ביתו ריקן מן העבירות ולא יצא עליו שם רע בילדותו. לכאורה, אם יצא עליו שם רע בילדותו, והוא שב בתשובה שלמה, הרי הוא מרוצה וחביב לפני הבורא התברך, כצדיק גמור ממש. ומדוע החטאים מן העבר פוסלים אותו מלהתפלל לפני התיבה? ואם נחזור לנושא שבו פתחנו, האם אין מכאן ראיה שהתשובה איננה מוחקת ממש את הכל? ואולי בכל זאת צריך לספר לצד השני על מעשה העבר? אבל כשמעיינים קצת יותר, לא רק שאין מכאן שאלה או קושייה, אלא להפך, יש כאן חיזוק וראיה להכרעה שלא לספר על החטאים שנעשו. שהרי, מדוע מי שיצא עליו שם רע איננו ראוי לעבור לפני התיבה? לא מפני שיש בו פגם, אלא משום שהבריות עלולות לחשוב כך עליו. אמנם התשובה מוחקת לגמרי את החטא כלפי שמיה, אבל לא כולם יודעים את כוחה של תשובה. חלק מהציבור עלול לרנן אחריו ולא להצטרף לתפילתו בלב שלם. וכיוון ששליח ציבור חייב להיות מרוצה לא רק לפני השם, אלא גם בעיני הציבור שאותו הוא מייצג בתפילתו, הציבור עלול שלא להיות מרוצה, גם אם בטעות. בדיוק בגלל הפער הזה, בין האמת הידועה לבורא העולם, ובין התפיסה המוטעת של בני האדם, מי שעשה תשובה שלמה יכול וצריך להימנע מלספר על מעשה העבר. הרי בעוד הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, שהמעשים האלה לחלוטין לא רלוונטיים, השומעים עלולים לראות את הדברים אחרת, ולהביט עליו בעין שלילית שלא בצדק. ולכן הפתרון הוא שלא לספר על כך כלל, ולהאמין בלב שלם שהמעשים הללו בעצם מעולם לא נעשו, מאחר שהתשובה מחקה אותם כליל.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שילחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור רק ב-129,000 שקלים, ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בימים אלה, במסגרת המאמצים למיגור נגיף הקורונה, כולנו נותנים כתף ומתחסנים. על מנת להקל עליכם, הקמנו מתחמי חיסון בפריסה נרחבת במוקדים שונים בעיר. אני קורא לכם תושבי ירושלים, צאו, התחסנו, אנחנו נדאג לכל השאר.
החיסונים ניתנים בתאום מראש בקופות החולים.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנתה 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
הלווייתה של האישה,
הלווייתו של הרב.
מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית. הערב בקול חי, ב-7, כל העדכונים והדיווחים במהדורה המרכזית עם אבי ממרן. ב-9, אריאל ברמן בשעשוען טריוויה תורני לכל המשפחה. ב-10, הרב מרדכי נויגרשל משוחח עם המאזינים בשאלות על אמונה והשקפה בראי התקופה. וב-12, הרב אדיר אמרוצי עם התפילות, הסגולות, העצות והחיזוקים לעם ישראל.
משדרים קול חי.
גם בסגר, קול חי תמיד איתי. חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.